אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אמיר עלי חאג'י זאדה.
חאג'י זאדה.
חאג'י זאדה.
זכרו את השם הזה, אמיר עלי חאג'י זאדה. זהו האיש שאחראי על הפיצוצים הרבים בעומק הים במפרץ הפרסי, האיש שהפך את הזירה הימית לזירת ההתקוטטות העיקרית בין ישראל ובין איראן.
שלי כמושג, מושג כמו פדופנדי. אגב, כמו הדושמן ביד, אז כסי מגיע שזה מגיע. מומכן יהיה אפשר ג'וז, נג'ן שיש בו...
המודיעין הישראלי סימנו אותו ועוקבים אחריו מקרוב, הוא נחשב לקיצוני ושונא ישראל גדול. בפרק הזה של הכותרת, נבדוק מיהו אמיר עלי חאג'י זאדה, בעזרתו של הדוקטור רונן ברגמן.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
דוקטור ברגמן, לפני שמתחילים, חייבים להתעכב רגע על דבר אחד מרכזי. השם של האיש הזה, איך הוגים אותו?
אז הדרגה הצבאית היא סרדר, שזה סוג של קומנדר או גנרל, ושמו אמיר עלי חאג'י זאדה. או בקיצור, מפקד חיל הזרוע האוויר והחלל של משמרות המהפכה, הגנרל חאג'י זאדה.
ולמה הוא האיש הרע במזרח התיכון עכשיו?
לפעמים מישהו נהיה בכיר פשוט כי הרגו את אלה שלפניו. ובמקרה שלו, שני אנשים בולטים מאוד במשמרות המהפכה. אחד, קאסם סולימני, שארצות הברית הרגה, התנגשה בו בינואר 2020. והסגן של סולימני, הגנרל מוחמד חיג'אזי, שמת ממה שתיארו במשמרות המהפכה כסיבוך של פציעה ישנה שיש לו, שהייתה לו מתקופת מלחמת המפרץ בשנות ה-80, הוא מת באפריל. שני האנשים האלה היו אנשים בולטים מאוד, שהובילו קו לוחמני מאוד, תקיף מאוד, והייתי אומר, מתפשט מאוד, כלומר, הוא מתפשט במובן של התפשטות של משמרות המהפכה לאזורים שונים במזרח התיכון. שני האנשים האלה אינם. האדם שהחליף את קאסם סולימני, הגנרל כהני, נחשב לאדם חיוור, לא אדם מוביל, ובהדרם של כל אלה, האיש, הסמן הקיצוני, וגם מי שיש בידיו כוח עצום כמפקד זרוע האוויר והחלל של משמרות המהפכה, אותו אמיר עלי חאג'י זאדה, הפך לסמן קיצוני ולסמן מוביל בקו שמשמרות המהפכה מנסות היום לשכנע חלקים אחרים של הממשל האיראני לקחת קו הרבה יותר תקיף ואגרסיבי כלפי ישראל בארצות הברית.
פיקוד החלל שאתה הזכרת קודם בעצם עוסק במה?
אני צריך לומר ש... באיראן יש סיטואציה קצת מוזרה ולא רגילה במה שקשור למבנה של מערכת הביטחון וזרועות המודיעין. יש שם צבא רגיל עם חיל ים, עם חיל אוויר, ובנפרד מה שנקרא מיניסטריון המודיעין, שהוא בעצם גורם אזרחי, כפוף למשרד הנשיאות ולמשרד החוץ, והוא מקביל נניח למוסד או ל-CIA. אבל חוץ מזה, ובמידה מסוימת כתוצאה מכל מיני דברים בעייתיים שעברו על המשטר ומלחמת איראן-עיראק, באיראן הקימו כוחות מקבילים שכפופים למשמרות המהפכה. משמרות המהפכה הוקמו במקור על ידי חומייני כדי לתפוס את השלטון בצוות של פלדה, ולוודא שהשלטון הזה, שלטונו של חומייני מ-79, לא יהיה קורבן לאותו סוג של הפיכה שדרכה הוא עלה לשלטון. אבל בהמשך, משמרות המהפכה הפכו לגורם המרכזי הצבאי המודיעיני באיראן, כשבתוכם הוקמו גופים שהם בעצם מקבילים לגופים הרגילים, הקלאסיים, הוותיקים. כלומר, במקביל לחיל האוויר, הוקמה זרוע האוויר והחלל. במקביל לחיל הים, יש את חיל הים של משמרות המהפכה. במקביל למיניסטריון המודיעין, יש את כוח קוץ, שבעצם אחראי על פעולות חוץ, ויש גם כוחות רגליים של משמרות המהפכה. ותמיד, כל הכוחות של משמרות המהפכה קיבלו יותר תקציבים, יותר כוח אדם, יותר איכותי. בקיצור, הם המועדפים. אנחנו זוכרים את משמרות הרפובליקה בזמנו של סדאם חוסיין שהגענו למשטר הזה, במידה מסוימת קצת מקביל להם. עכשיו, בתוך העולם הזה, זרוע האוויר והחלל של משמרות המהפכה תופסת תפקיד פחות חשוב במה שקשור, זאת אומרת, חיל אוויר במובן הקלאסי, זאת אומרת, מטוסי קרב, כי בראיית איראן, הנושא של מטוסי קרב, שממילא אף אחד לא מוכל למכור להם, מתבססים בעיקרו על ארסנל ישן, זה פחות חשוב. היותר חשוב זה כמובן היכולות הטיליות של איראן. קודם כל, הפיתוח של טילי קרקע-קרקע לטווח ארוך, שבפוטנציאל, עדיין לא, אבל בפוטנציאל יכולים לשאת חימוש גרעיני, אם לאיראן יהיו פצצות אטום, וכמובן היכולת לצמצם אותם, למזער אותם, להתאים אותם לרוחב של הכתפיים של טיל שיהאב 3, הטיל הקרקע-קרקע המרכזי של איראן, אז זה סוג אחד של טילים. הסוג השני של טילים, זה טילים, טילים ברקטות שאיראן יכולה לייצא אותם לארגוני החסות שלה, בעיקר ללבנון, לחיזבאללה, אבל גם לאזורים אחרים, גם לאזורים כמו החמאס, שקיבל את חלק גדול מהטכנולוגיות שלו והחימוש שלו מאיראן. אנחנו כמובן מכירים את הבעיה הטילית שיש לישראל מול החמאס, מול הג'יהאד האיסלאמי ומול החיזבאללה.
אהו אכבר. אהו אכבר.
מעבר לזה, אמיר עלי חאג'י זאדה, מאמין גדול בנשק הקטממי, כלומר, כלי טייס נשלטים מרחוק, ויחידת הקטממים פותחה מאוד, בעצם הוקמה ופותחה מאז שהוא נכנס לתפקיד שלו באוקטובר 2009, והיחידה הזאת, שרק לאחרונה, בתדרוך שגרירים ביום חמישי, שר החוץ יאיר לפיד ושר הביטחון בני גנץ חשפו את שם המפקד שלה, זו היחידה שנמצאת תחת פיקודו של חאג'י זאדה, זאת היחידה שהפעילה את ארבעת הקטממים שתקפו, אחד מהם גם גרם להרוגים, את הספינה מרסר סטריט, הספינה שנמצאת בניהול חברה של אייל אופר, והרגו שניים מאנשי הצוות. בקיצור, האיש הזה, הייתי אומר, הוא האיש הכי חשוב היום, בתוך מערך המבצעים המיוחדים של איראן, ולכן צריך לומר שאין לו את המעמד שהיה בזמנו לסולימני, שאמרו שהוא כמו בין המאומץ של המנהיג הרוחני חמינאי.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני, פרסומת קצרה.
אהלן, זה אופר שלח. אני רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלי מבית ויינט. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
ما امروز الحمدلله یک ابرقدرتیم محکم من این رو عرض میکنم امریکا و گنده تر از امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و این حرفایی هم که میزنن
دکتر برگمن خدی زده וסולימני, אלה שני שמות שפתאום חוברים יחדיו, אחרי שחוסל סולימני, אמרנו כולנו, בעצם מי שמתמחה בגזרה הזו, אתם הפרשנים, שאין תחליף לסולימני. יכול להיות שחאג'י זאדה ייכנס לנעליים הגדולות שלו?
בואו, לחאג'י זאדה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, אבל הוא עדיין, הוא לא נכנס לאותו תפקיד, יש מישהו אחר שממלא את התפקיד הזה, ואיראן זה מקום שיש פה ריבים אישיים, שבטיים, מערכתיים. זה לא מובן מאליו שמישהו אחד תופס תפקיד, במיוחד כשהוא לא, לפחות בתואר, נקרא בתפקיד הזה. סולימני הצליח לעשות דבר מדהים, לנצל את העולם של האביב הערבי או החורף האסלאמי, לא משנה איך נקרא לזה, ועליית דאש, כדי להפוך כוח רפאים נסתר וסודי, כוח קוד של משמרות המהפכה, לכוח כמעט גלוי, שעל פניו נלחם בדאש או אייסיס, ולאורך ולרוחב המזרח התיכון, ובגלל שבתקופה מסוימת, באמצע העשור הקודם, אמצע סוף העשור הקודם, אייסיס היה נראה כמו, המדינה האסלאמית הייתה נראית כמו השטן, אז כל מי שמלחם בשטן נראה יחסית בסדר, ומשמרות המהפכה לרגע, כוח קוד נראה כמו הטובים בתוך המאבק הזה, כשבתוך מלחמה האמיתית שהם ניהלו נגד דאש, הצליחו לבסס את כוחה באופן משמעותי לאורך ולרוחב המזרח התיכון. סוריה, עיראק, חלק מהמאבק של החות'ים בתימן ועוד ועוד. בעצם היום חאג'י זאדה כותף את הפירות של הזרעים שזרע סולימני, ביכולת שלו להפעיל את הכוחות שלו מכל מיני מקומות במזרח התיכון. האם הוא יהיה אפקטיבי ומקובל אצל המנהיג הרוחני למשל? אנחנו עוד נראה.
Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani.
צריך לומר שאחרי ההתנקשות בסולימני בינואר 2020, חאג'י זאדה היה הבן אדם שדרש עוד ועוד ועוד תגובות. ההצעה הראשונה שלו התקבלה, היא הייתה חסרת תקדים, אבל גם ההתנגשות האמריקאית בקאסם סולימני הייתה חסרת תקדים. הוא אמר, אנחנו נתחיל בלירות טילים, טילי קרקע-קרקע, מאיראן, על בסיסים אמריקאים בעיראק. וכדבר הזה לא היה. ולא רק שנעשה את זה, הוא אמר, אנחנו גם ניקח אחריות על זה, והם עשו את זה, לקחו אחריות, והוא השוויץ בשידור בטלוויזיה, והוא אמר, הנה, אנחנו פוגעים וגורמים לפגיעות או קורבנות אמריקאים רבים. הוא רק לא ידע שארצות הברית קיבלה התראה חמה על כך שזה עומד לקרות, שעה לפני, מספיק כדי להעביר את זה לשני הבסיסים שהיו היעד להתקפה, מספיק כדי שהחיילים ייכנסו למקלטים, מספיק כדי שאף אחד מהם לא ייפגע. בקיצור, ההתקפה הזאת בעצם נכשלה, אבל מה שכן קרה באותו זמן, זה שבזמן שחאג'י זדה חגג על החיילים האמריקאים שנהרגו, אבל בעצם לא נהרגו, כוח שלו הפיל מטוס נוסעים אוקראיני, בוינג 737 בטעות, בגלל להיטות יתר על ההדק, מה שגרם לשלטון האיראני, שכמובן בהתחלה כדרכו שיקר, אבל נאלץ להודות שזה הוא, וגם חאג'י זדה נאלץ להודות שבעצם האחריות נמצאת על הנשאלה ועל הנשאב, זה גרם לו מבוכה גדולה מאוד מאוד.
Tonight, U.S. intelligence indicates the unprecedented attack on Saudi oil fields originated from Iran.
יעף אדיר של כתממים מתאבדים, רובם שייט 316, זה כתמם שיכול לשאת עד בערך 20 קילוגרם חומר נפץ ולטוס עד בין 2000 ל-2200 קילומטר. יעף של כאלה, יחד עם טילי שיגור, התנפצו אל תוך מתקנים של חברת הנפט הסעודית הרמקו, וגרמו להשמדה שלהם ולעצירה של תפוקה של משהו כמו 10% מתפוקת הזיקוק של הנפט העולמי. והיכולות האיראניות לעשות את זה, הותירו את העולם, וגם את ישראל אגב, בהפתעה גדולה, גם מהתעוזה, אבל גם מהיכולות האיראניות להרים כזאת התקפה.
בימים האחרונים העולם קיבל עוד תזכורת לתוקפנות האיראנית, הפעם בלב ים. האיראנים שתקפו בכלי טייס...
דוקטור ברגמן, האם אתה סבור שאחרי כל מה שעברנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים בזירה הימית, הזירה הזו תתפתח או תשקוט?
אני חושב שמבחינת ישראל, הכנסת המימד הימי למערכה, כלומר, ההמלצה של חיל הים, לפני כשנתיים, וקבלתה על ידי הדרג הצבאי העליון, ואחר כך הדרג המדיני, שאומר, גילינו שאיראן מנסה להבריח נפט ונשק גם דרך הים לסוריה וללבנון. אנחנו עכשיו נפעל קינטית או אגרסיבית כדי לעצור את הניסיונות האלה. אני חושב שהמערכה הזאת, למרות ההצהרות מצהל, הסיכוי שהיא תימשך כמו שהיא התקיימה, הוא קלוש. ישראל הבינה שיש גם לישראל בטן רכה בים, ספינות אזרחיות בבעלות ישראלית ובניהול ישראלי שמסתובבות בכל הימים, ואין לישראל אפשרות במרחבים עצומים כל כך להגן על כל הספינות כל הזמן, רחוק מזה. לכן החלק הזה לדעתי הסתיים. האם אחד מהצדדים, או ישראל או איראן, יחליטו להשתמש במימד הזה כהתקפה, כתגובה, זה בטוח שזה מה שאיראן רוצה. כי איראן, כמו שפרסמנו במאמר בשבעה ימים ביום שישי האחרון, איראן זה אזור קרוב אליה, נוח לה, היא די בשליטה ויודעת שישראל לא יכולה להגן על כל כך הרבה מטרות, כל כך הרבה ספינות, אוניות, סוחר ישראליות כל הזמן. ישראל, האינטרס שלה, זה שאיראן לא תהפוך את המטבע הזאת כמטבע של תגובה על כל תקיפה ישראלית בכל מקום במזרח התיכון. זאת אומרת, פעם הבאה שישראל מפוצץ את זה מתקן גרעין באיראן, אז איראן תתקוף חזרה בים. ישראל יש את כל האינטרסים כדי למנוע מזה מלקרות. צריך לומר שמה שלפחות כרגע נמצא, אם אתה בוחן מי התחיל ומי סיים, אז האירוע האחרון היה של איראן. איראן נתנה את המכה האחרונה. ישראל לא הגיבה על הפעולה שהתרחשה נגד המרסר סטריט, והאיראנים בוודאי מבינים מזה את מה שהם מבינים.
דוקטור רונן ברגמן, על הדמות החדשה שנכנסה לחיינו בפיצוץ גדול. תודה רבה.
תודה, תילה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.